הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלינורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי. פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק, שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. ישראל היא חברה מרובת תרבויות, אבל לא תמיד רב תרבותית. איך בעצם אמורות לחיות קבוצות שונות כל כך יחד? מהו המודל המתאים לחיים משותפים, לאו דווקא ברמה המדינית, אלא ברמה העירונית. והיום נציג שתי גישות שונות לנושא. זו התל אביבית, שבה העיר היא חילונית וליברלית במהותה, ומאמצת רב תרבותיות, אך שאין בה סובלנות רבה לקבוצות בעלות גישה לא ליברלית. וזו הירושלמית, שבה ישנם מרחבים ציבוריים שונים, לקבוצות בעלות גישות שונות, מה שמאפשר להכיל יותר מגוון, אך במחיר של ויתור מסוים על חופש ושוויון. במדינה שבה שוני בין הקבוצות נדמה כהולך ומתחדד, מהו המודל שיש לשאוף אליו? כדי להציג את היתרונות של כל אחת מהגישות האלו, ואת החסרונות של השנייה, נפגשים כאן היום חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק תרבות בעיר, כמו גם יושבת ראש איגי ומכון שיטה, ודוקטור מריק שטרן, גיאוגרף עירוני פוליטי מהמכללה להנדסה על שם סמי שמעון ומכון ון ליר בירושלים. שלום מריק.
שלום.
שלום חן.
שלום.
שלום, תודה שבאתם. היום אנחנו נתחיל, קודם כל כרגלנו, בערך דקה שבה כל אחד יציג את עמדתו הבסיסית לגבי הסוגיה. אז מריק, בוא תפתח.
אז אם כבר לוקחים את ירושלים כאיזשהו מודל לרב תרבותיות, כמובן שצריך לסייג את זה בכך שאנחנו כרגע באיזושהי מגמה של הקצנה, גם דמוגרפית, גם פוליטית, בכלל בחברה הישראלית, וזה בטח גם ניכר בירושלים. אז אני לא הייתי לוקח את המודל לירושלים ואומר, וואו, זה האידיאל, אלא אולי מודל ששווה להיאבק עליו. שבעיקר אולי מודל שלא כדאי לוותר עליו. ואני מדבר עכשיו אולי מנקודת המבט של ציבור חילוני ליברלי, שיש איזושהי נטייה רווחת, נגיד במבט ממרכז הארץ, להגיד, לא, לא צריך את ירושלים, בשביל מה אנחנו, בוא נתכנס לגבולות של המרכז, ואני אומר, לא, אנחנו חייבים להיאבק על ירושלים, דווקא בתור חילונים, בתור ליברלים, ליברלים לא חייבים להיות אגב חילונים, מן הסתם, בטח בירושלים, ואנחנו חייבים להיאבק לא רק בשביל הירושלמים שעוד נותרו בעיר, אלא אפילו גם בשביל התל אביבים. אז זו ככה האג'נדה שלי, שאולי אני ארחיב עליה קצת בהמשך.
אתה אומר, בעצם אם אנחנו נסוגים, אז אנחנו נמשיך לסגת כל הזמן, כי זה העתיד שלנו. אוקיי, חן.
טוב, אני קודם כל רוצה להרער על הנחות המוצא בפתיח שלך, שבוא נשים עליהם סימני שאלה ולא סימני קריאה. האם ירושלים מאפשרת יותר מגוון? אני לא בטוחה שהתשובה היא כן, וגם לקביעה של תל אביב אין סובלנות רבה לקבוצות בעלות גישה לא ליברלית, גם על זה אני רוצה להרער. ואני חושבת שהשאלה הגדולה שמונחת לפנינו, עוד לפני הדוגמאות של ירושלים ותל אביב, זה מה התפקיד של עיר, מה התפקיד של רשות מקומית, בתפיסה רב תרבותית באופן כללי, בטח במדינה שהסמכויות של רשות מקומית הן מוגבלות. ואיזה ביטויים יש לזה במדיניות בשטח, שמאפשרת כך או אחרת. השאלה היא איך חיים ביחד בתוך הערים שלנו, היא לא רק שאלה של ניהול, היא שאלה קודם כל של דמיון, איך אנחנו יכולים לדמיין את המרחב המשותף שלנו, כי עיר זה לא רק כבישים ותשתיות, זה היכולת שלנו לדמיין חיים משותפים בתוך מציאות שהיא מלאה במחלוקות, בטח בימים האלה. אני חושבת שבישראל יש נטייה להציג את הנושא הזה כמאבק בין מודלים, ירושלים מול תל אביב, חילוניות מול דתיות, ערבים מול יהודים, להטאבים מול סטרייטים, אבל האמת היא שהמרחב העירוני הוא תמיד הרבה יותר מורכב מזה, והוא מלא בסתירות ובניגודים to begin with, ובקבוצות שחולקות את אותו מקום. וזה היופי, אין מודל אחד שנכון לכולם, יש אין ספור אפשרויות שמתהוות בשטח, בתפיסה המקומית, וזה גם כל הקסם שלה. אני חושב שבתוך כל השונות הזאת, חייב להיות בסיס אחד ברור, שוויון כקו אדום. כי בלי שוויון אין אמון, אין מרחב משותף. שוויון הוא מה שמאפשר לנו לא רק לסבול אחד את השני, אלא גם לראות אחד את השני, ולדעת שגם שאם אנחנו שונים, העיר הזאת, המרחב הזה שכולנו גרים בו, שייך לכולנו. לפעמים צריך להזכיר את זה גם לציבור הליברלי, אני מודעת לזה היטב. אני חושבת שאנחנו מדברים על רב תרבותיות בערים בישראל באופן כללי, זה לא משחק סכום אפס של תל אביב מול ירושלים, סליחה שאני זורקת את הנושא של השיחה שלנו מהחלון, המרחב העירוני הוא תמיד מורכב, דינמי, משתנה, זאת זירה שבה אנשים מאוד שונים, באמונה, בזהות, באורח החיים, חיים זה לצד זה, חולקים רחוב, כיכר, פארק, מוסדות תרבות, ים במקרה של תל אביב. עיר נמדדת לא רק במה היא אוסרת, אלא במה היא מאפשרת. ואני חושבת שאין מודל אחד נכון, עיר זה לא נוסחה, זה כל הזמן בתנועה מגיבה למציאות, אבל העיקרון הבסיסי צריך להיות עיקרון מנחה, והוא שוויון מוחלט במרחב המשותף, חופש ביטוי והגנה על מיעוטים. אני חושבת שבלי זה, רב תרבותיות היא לא יותר מכיסוי יפה להדרה.
יפה, אז אני חושב שאחרי שנושא השיחה נזרק מהחלון, והמנחה חטף על הראש, אפשר להמשיך הלאה, למרות שאני חושב שהנקודת הסיום שלך היא נקודה שבה יגידו ציבורים, שלא תופסים את עצמם כליברלים, אוקיי, זה נשמע מאוד טוב, אבל בפועל את אומרת לי, אין לך מקום כאן. אבל לא תפקידי להתווכח, למרות שאני לא תמיד אתאפק, מריק, מה דעתך?
אני חושב שרב תרבותיות, אם ניגשים אליה, אפשר לקחת את המושג הזה כמושג תיאורי, יש מגוון בעיר, ואז אגב אין ספק שירושלים מנצחת, מבחינה דמוגרפית לפחות, ירדו לאומית, 40% פלסטינים, 60% יהודים ישראלים, בתוך הציבור היהודי יש מגוון מאוד גדול של קבוצות, לצערי היא לא מגוונת כמו שהייתה בעבר, שהיו בה גם קהילות יווניות וארמניות וגרמניות ומכל אגן הים התיכון, אבל זה הפוטנציאל שלה. ויש כמובן רב תרבותיות כמדיניות, כאידיאל, כנורמה. ואז אנחנו מדברים כמובן על מגוון שהוא גם שוויוני, גם נותן הכרה לקבוצות השונות באופן שווה, נותן זכויות שוות וכל הדברים האלה. וכמובן, אני בעד בתור אדם ליברלי. אבל אני חושב שכדאי לחדד, האדם, מה שאמרת בהתחלה, האם אנחנו מדברים כרגע על להיאבק על האידיאלים שלנו, או להתמודד עם המציאות שהיא משתנה באופן הרבה יותר מהר ממה שאנחנו עוד מצליחים לנסח את הדברים שלנו. והיא משתנה לכיוון מאוד מאוד ברור שהירושלים קצת מתארת לנו איזשהו גלימס לתוך העתיד הישראלי, במובן הזה שהמרחב הציבורי הוא שמרני יותר, אולי אפשר לדבר לא ליברלי, זה מונחים קצת מורכבים בהקשר הזה, אבל בטח דתי ושמרני יותר, בטח מבחינת האנשים שמרכיבים אותו, שנוכחים במרחב, עוד לפני שדיברנו על כללי ההתנהגות, אבל האנשים מביאים איתם כבר פרקטיקות אחרות, מייצרים נוחות או אי נוחות לאנשים כאלה ואחרים, וגם במובן של ימין שמאל, כן, ירושלים עיר ימנית מאוד, מבחינת פוליטית, וזה גם, הדברים האלה מסמנים איזשהו עתיד מסוים גם בחברה הישראלית, אולי בהקצנה מסוימת. ואז השאלה שאני שואל היא לא כיצד אני נלחם רק על הדמות המרחב הציבורי, האידיאל הישראלי, אלא לשרוד. כן? איך אני כליברל בירושלים, שזו כבר קבוצת מיעוט, מצליחה לשרוד, והאם כדאי להילחם על זה? כן, אז אלה שתי שאלות קצת שונות, שאלה שלנו כמגזר, כקבוצה, ושאלה שלנו כעוד שחקן שנלחם על עתיד החברה הישראלית. לפעמים אנחנו מערבבים בין השניים, אבל כדאי לדייק.
חן, מה דעתך לגבי זה?
אני חושבת שאנחנו לא בהכרח לא מסכימים, אני חושבת שגם אתה מכניס אותנו לאיזו תחרות של מי יותר רב תרבותי, ואני חושבת שהשאלה היא, קודם כל, מביאה אותנו גם לדבר על העצמאות המקומית. ירושלים היא רשות נתמכת, וככזו היא מאוד מוגבלת ביוזמות שלה כלפי האוכלוסיות המגוונות בה. היא לא יכולה להקים מה שעיריית תל אביב הקימה, כמו ארגון מסילה, שבעצם דואג למבקשי מקלט, הרבה לפני שהמדינה התחילה לקחת אליהם אחריות, ובעצם דואגת לתעסוקה ולשילוב שלהם של חינוך ורווחה, ולוקחת אחריות דה פקטו במקום שהמדינה טרם נכנסת. ירושלים כעיר שאיננה עצמאית, היא לא יכולה לעשות את הדברים האלה, ולכן השאלה...
את יכולה רק טיפה להסביר באיזה מובן היא לא עצמאית?
היא לא עצמאית, כי היא עיר נתמכת, זה אחת הערים, לדעתי, הענייה ביותר בישראל, בטח בין הערים, העיר הגדולה הענייה ביותר בוודאי, ויש תקנה של ירושלים כעיר בירה מקבלת כסף באופן ישיר מהמדינה, ויש הרבה אוכלוסיות עוני, שיעור התעסוקה בקרב החרדים הערבים לא גדול, ואנחנו מכירים את כל סוגיות הרווחה, והמחקרים האלה, זה לא התחום שלי, אבל אני בטוחה שכולנו יודעים על מה אני מדברת. ואני חושבת שהאחריות שלנו כרשות, וגם אמרתי את זה בדברי הפתיחה שלנו, היא מה אנחנו יכולים לעשות on the ground, בשטח, בכלים של מדיניות, כדי לשנות את זה. ולשאלה הזאת, ירושלים מאוד מוגבלת, מכיוון שאין לה את התקת המשאבים, לא את התקציבים ולא את כוח האדם, ואין לה גם את היכולת לחופש הפעולה, לשלב תפיסות עולם יותר, אני גם לא רוצה להגיד ליברליות, כי בעיניי הם לא ליברליות, הם יותר אפשריות לתוך המגוון התרבותי הזה שנמצא בעיר. אז אני לא עושה את המשחק סכום אפס הזה, שאני אומרת, אוקיי, למי יש יותר אוכלוסיות מגוונות? האוכלוסייה שחיה בירושלים הרבה יותר גדולה. בזה אני לא בתחרות. אבל השאלה, מה אנחנו כרשות מקומית עושים עם המגוון שחי בתוכנו, ובעצם איך אנחנו מאפשרים? ופה זה גם הערעור שאני שמתי בהתחלה על מה שאתה קובע, שאין טולרנטיות בתל אביב לאוכלוסיות שהן לא ליברליות. זה לא נכון, אנחנו חיים במרקם, כל שכונה היא במרקם קצת יותר אחר מהשנייה. השאלה היא מתכנסת למרחב הציבורי. ומה אנחנו עושים במרחב הציבורי ולכספי הציבור שבעצם מנים? אנחנו נוטים להשתמש בהם באופן שוויוני שמשרת את כולם על כלל הרב גוניות של כל הקהילות שחיות בעיר. אני חושבת שבירושלים התשובה לזה מאוד ברורה, שהיא לא. אין חלוקה שוויונית של המרחב הציבורי בירושלים. אני חושבת שמסכימה עם אמיתי פה שזה בהחלט של הציבור להיאבק למען זה. ההפרדה בין שמרן לליברלי היא בעיניי הפרדה שלא עושה חסד לתוך הדיון הזה. מכיוון שקודם כל הקביעה שלא כל מי שלליברלי הוא חילוני, היא קביעת בסיס שצריך מאוד לעבוד איתה כשמדברים על ירושלים. ופה אני חושבת שגם, שוב פעם, אנחנו לא עירבים, אנחנו תופסים את הנושא באופן מאוד עמוק. כמו שלא, יש הרבה אנשים מאוד ליברליים, הם דתיים, בכל הזרמים של הדת, ובדיוק להפך, אנשים חילונים שהם שמרנים גמורים, ואני יכולה להגיד לכם שבגאווה האחרונה, עד שהוא הופרע על ידי מלחמה עם איראן, ובוטל לנו מצד הגאווה בעיר, אבל לראשונה נתלו דגלי גאווה ביפו. זו הייתה דרישה שבאה מהציבור, ומיטל ליאבי שמחזיקת את התגלגיה הובילה את הדבר הזה, ובאמת נתלו דגלים. הקהילה ביפו היה לה מאוד קשה עם הדבר הזה. קיבלנו תלונות שמתלוננות על זה של למה צריך לתלות דגלי גאווה ביפו. וזו סוגיה נורא מעניינת לדיון שלנו. מצד אחד, זה למען מיעוט מסוים, אבל זה בפנים של מיעוט אחר, ואיפה עובר קו ההתחשבות. והשאלה כל הזמן חוזרת לשוויון במרחב הציבורי, ועל איזה ערכים אנחנו מכילים ומשתיתים במרחבים המשותפים שלנו בתוך האוכלוסיות האלה. וזו גם דוגמה מאוד טובה לטולרנטיות לאוכלוסיות, לטענה שלך של היעדר טולרנטיות לאוכלוסיות שאין זה. זה צריך לבוא בתוך שיח ובתוך תפיסה שהמרחב הציבורי שייך לכולנו, על כלל הקהילות שחיות בעיר.
עוד פעם, גם אנחנו, אני מתקשה להתווכח עם דברים שאני מסכים איתם, אבל אני חושב שזה מקרה מאוד מעניין, דיברת על קהילת הלהט"ב, וקהילת הלהט"ב בירושלים, אחד הייחודים שלה היום, לדעתי המנכ״ל, המנכ״לית שם, אני לא זוכר בדיוק, אבל הם מגיעים מהמגזר הדתי, והנוכחות הדתית בקהילת הלהט"ב היא מאוד בולטת בירושלים. ויחד עם זאת, זה גם הפך להיות, המצעד הגאווה למשל, הפך להיות מין מצעד של הנכחה של הציבור החילוני, הערכים החילוניים, הליברליים. זה נורא מעניין המיקס הזה שקורה בהקשר הזה. וזה רק מעיד בעצם על הפוטנציאל של החיים המשותפים. כן, ואם אני... אז עכשיו אני נוציא את זה, אני יודע שאת לא הצעת בו ויכוח הזה, אבל נדמיין פה ויכוח, כן? איפה אנשים צריכים לחיות, כן? והאם צריכים להתבצר כזה במבצר של מדינת תל אביב, ושם יהיה את התחבורה הציבורית בשבת, ושם יהיה את מצד הגאווה הכי בולט וכן הלאה, ושהשאר מדינת יהודה תחיה שם, וזה דיבור, זה שיח שקיים מאוד, הוא מאוד בולט, הוא מאוד התעצם אגב סביב המאבק נגד ההפיכה המשטרית, סביב המלחמה, התחושה הזאת של הניקור מול המדינה, אז בוא נתכנס, ואז אולי המרחב המוניציפלי יציל אותנו, כי אם יש לנו שליטה במנגנונים העירוניים, אם העירייה בתל אביב יכולה לתת תחבורה ציבורית בשבת, אם אני לא טועה אפילו בחינם או משהו כזה, או אני לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל אז יש לנו מין מובלעת חילונית שיכולה לחיות עם החומה הזאת, ומה שמעבר להרי החושך שישאר שם וישארו להיאבק. ובעיניי כמובן זו, כמו שאמרתי, גישה בעייתית. ואחד הדברים שאני חושב שהם בעייתיים בזה שירושלים מציעה, היא שכשאנחנו נסוגים, אנחנו, נכון, אולי אנחנו מונעים את ההשפעה המזיקה החיצונית של החרדלים והדתיים עלינו, ההדתה והדברים שאנחנו מפרדים עלינו, אבל אנחנו גם נמנעים מלהשפיע עליהם. כלומר, החיים ביחד, למשל, העובדה שיש היום מגזר להטאבי דתי ופמיניזם חרדי בירושלים וכל מיני יצורים היברידים האלה, הם נובעים בין היתר מההשפעה החילונית על הציבורים השמרניים, וזה משהו שהוא מאוד קורה ביום יום של, של החיים ביחד, לאו דווקא אפילו בדיונים פילוסופיים בפודקאסטים וכאלה, אלא פשוט מלראות, להיחשף, מזה שהחומות נשברות במובן מסוים לפחות של המרחב, ובמובן הזה הנסיגה מסמנת אולי את האמירה של אנחנו, we giving up, על הניסיון להשפיע על העתיד, אלא אנחנו דואגים רק לנו, ופה אני קצת חוזר לדיון הזה, כן? אנחנו צריכים גם לדאוג לנו, אבל החיים במרחב המעורב, שכן, הוא שבור, והוא לא שוויוני, אין ספק שירושלים היא לא עיר עם שוויון, בטח ביחס לפלסטינים במזרח ירושלים, ביחסים בתוך האוכלוסייה היהודית, זה יותר מורכב, אני חושב מזה, ויש מאבק, ומאבק על ההגמוניה, כן, זה עדיין בתוך איזה מסגרת חוקית, זה שבור, זה לא שוויוני, אבל זו המציאות. ובירושלים אתה hands on, כן, ואתה לא מוותר על התפקיד שלך במרחב, על התפקיד שלך בעתיד, ובמובן הזה, זה כלומר הקייס שאני מנסה לחזור אליו פה, המודל הירושלמי הוא מודל חשוב, ואם נתחבר לדיון שלך, הוא כנראה, הדברים האלה חייבים להתקדם, ירושלים צריכה את תל אביב, המגזר הליברלי בירושלים חייב את העוגן הזה, התל אביבי, ה-last resort, שאם לא תהיה ברירה, נדע שהוא שם, כן? אבל אני חושב שגם תל אביב צריכה את המעוזים הירושלים. זה לא רק ירושלים, אגב, זה גם בפריפריה, זה גם האוכלוסייה בבאר שבע, מצד הגאווה בבאר שבע, כמה הוא חשוב שהוא קורה ומתקיים במצפה רמון, כן? בכלל, כל משהו לא במרכז. כלומר, אני חושב שזה איזון מאוד מאוד חשוב. ואם ניגע עוד פעם בדיון של המדינה, והעירייה, אבל צריך להיזהר פה. כאילו אם אנחנו מסתמכים יותר מדי על העירייה, ונותנים עכשיו לעיריות סמכות, לא מזמן הרי הכריזו על יישוב חילוני דווקא בשטחים, לא יודע אם שמעת את זה, בנילי, כן, התנחלות נילי הכריזה על עצמה כיישוב חילוני, זה תקדים. פעם ראשונה שבית המשפט אפילו אישר את זה.
ממש הגדירו את עצמם, יישוב חילוני.
עכשיו אני אומר, מצד אחד, הגיע הזמן, יש יישוב דתי, יש חרדי, בוא נלמד משהו. כאילו הנה, זה מייצר איזונים במערכת, אבל אז מה יקרה באמת ללא דתיים ביישובים הדתיים מעכשיו, מהרגע שאנחנו חותמים את העסק הזה, שזה הנורמה וזה מותר, אז זהו, אז יש לנו עכשיו יישובים עם הפרדה באוטובוסים, יישובים שבהם כאילו התקציבים הולכים רק למוסדות תורניים ולא למקומות אחרים והכל סגור בשבת. זה קצת בעייתי התהליך הזה. מצד אחד הוא מפתה, מצד שני הוא מסוכן.
במידה מסוימת אפשר לטעון, או לפחות בתור המנחה הווכחן אני איתן שאפשר להגיד, אוקיי, אבל פלורליזם צריך לעשות יותר משהוא צריך לאמר, או לפחות סוג מסוים של פלורליזם אקטיביסטי מאוד, כי ברגע שאתה מצהיר, אצלי בעיר לא יהיה הפרדה מגדרית, אז מה שקורה זה שאולי בשנתיים שלוש הקרובות אין לך הפרדה מגדרית, אבל אז זה נהיה מאבק, ואוכלוסיות מרגישות שמדירים אותם, וזה נהיה אישו וכולי וכולי. עכשיו, אני יכול לראות כמובן את הצד הבעייתי שאומר, תוריד את הראש ותיתן לדברים לקרות, אבל מהצד השני אנחנו רואים שכמו שאת רמזת אליו, אני חושב כן, כשעיריית תל אביב אומרת, לא תהיה הפרדה המגדרית, כולל בתפילות ביום כיפור, זה מרגיש שכל הצדדים הפסידו מההקצנה הזאת באיזשהו מובן, בעוד שאם ההפרדה מתקיימת או לא מתקיימת, אבל יש עדיין מרחבים שבהם האוכלוסיות יכולות להיפגש, אז יש יותר השפעה הדדית, ואולי יש גם יותר פשרות בשטח, במובן מסוים לפעמים גם נוצרת יותר איזשהו קריאטיבית תרבותית, קריאטיביות תרבותית. יש איזשהו תסס, איזושהי ציסה שנובעת מהאוכלוסיות שנוגעות אחת בשנייה, ולא חומות שמורמות, והן מורמות הרבה פעמים על ידי מאבקים ציבוריים, אני לא יודע אם מאבקים ציבוריים, אבל פוליטיקאים שמתייחסים למאבקים ציבוריים. אז אולי צריך לדבר על זה פחות ולעשות את זה יותר.
אני רק מסכימה. אני חושבת שמאיזשהו איום על המרחב המשותף, ומישהו בא כדי להטריס, כדי לאיים על, 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 על החופש שהוא אמור להעניק לכל אחד מאיתנו, אז הוא ימצא אותי כנגדו בכל הכוח. וזאת שאלה, שאלת התפילה במרחב הציבורי בתל אביב, יפה, יש חופש תפילה לכל... לכל אחד, כל אחד יכול להתפלל איפה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. אבל לא תהיה תפילה שתוך כדי התפילה יש הדרה של 51% מהאוכלוסייה. אפשר להתפלל בהפרדה בלי לשים מחיצה. כלומר, מה שקרה ביום כיפור לפני שנתיים, הייתה פעולת התרסה, והיא לא הייתה פעולה מתוך רצון לרב תרבותיות וקבלה וקרבה לתוך הדבר. יש תפילה המונית ביום כיפור במשך עשרות שנים בתל אביב, שעוברת באופן חלק ונהדר ומקבל ופתוח, והרבה אנשים חילונים משתתפים בתפילה הזו. אני כאישה חילונית לגמרי, מוצאת את יום כיפור כיום להתקרב לדת, לראות ביהדות את הדברים שאני יכולה להתחבר אליהם. זה יום קדוש מבחינתי. כמו גם הרבה מנהגים דתיים אחרים שאני מאמצת לתוך חיי החילוניים. אבל כשהם מתריסים נגדי בתוך מרחב ציבורי שאמור להיות שוויוני לכולם, אני אעמד על הרגליים האחוריות. זה התפקיד שלי גם כעיר ליברלי. שוב, אני חושבת שצריך לעשות גם הבחנה בין עיר גדולה ליישובים קהילתיים. אפרופו שאלת הנושא של ירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע, כמטרופולין שהם כל אחת באזורה, יש אחריות להיות עיר שפתוחה לרב תרבותיות ופתוחה לכולם, כמרכז תעסוקתי ומרכז אקדמי. אנחנו חייבים לשדר מסר ששערינו פתוחים לכלל האוכלוסיות. ביישובים יותר קטנים, כמו קרמיאל, או כמו היישוב החילוני שהזכרת, זה בסדר לשמור על צביון כלשהו, אבל גם תוך כלים של שמירה על ערכים שהם לא מדירים אף אוכלוסייה אחרת, אם תרצה להיכנס. כלומר, אנחנו לא נסגור בגדרות וגטאות שום מרחב ושום מקום. אבל אני חושבת שערים גדולות מוכרחות לאפשר לכולם להיות בתוך המרחבים המשותפים, ולכולם ליהנות באופן שווה מהמשאבים הציבוריים שהרשות מעמידה לרשות התושבים שלה, וגם לרשות האורחים שלה לצורך העניין.
אני מסכים איתה, אני חושב שהערים הגדולות בישראל הם המרחבים היחידים שעוד יש בהם דמוקרטיה, במובן שבו ציינת.
מסכימה?
אבל
רגע, איזה מובן של דמוקרטיה?
במובן הזה שלפחות ברמה החוקית כל אחד יכול לבוא ולגור בהם, ולקנות דירה עם ידו משגת או לשכור דירה, ובאמת רואים את הפערים המעמדיים הגדולים בערים וכן הלאה, ויש גם המון מאבקים בגלל זה, כי מגיעות המון קבוצות, כי הדלת פתוחה. לעומת זאת, היישובים הקהילתיים, מה שנקרא בישראל, אלף כל המצאה ישראלית, יישוב קהילתי, אין דבר כזה, community, settlement או locality,
אם כי world communities יש לנו הרבה, אבל זה משהו אחר.
יש gated communities, כן, שזו בעיה מסוג אחר. זו תופעה מאוד מאוד בעייתית, והיא פוגעת בדמוקרטיה. קודם כל צריך לזכור שיש קבוצות שאין להם את הזכות להקים יישובים קהילתיים בישראל, הערבים למשל, כן, שהיישובים הרבה פעמים מוקמים על השטחים שלהם, שהופקעו עוד ב-48, אם לא אחר כך בשנות ה-70 וה-80, והם נועדו הרבה פעמים ככלי כדי לייהד את המרחב, אם זה המצפים בצפון או היישובים בנגב, וזה עדיין ממשיך הדבר הזה. כלומר, יש משהו מאוד תמים ואידילי כשאנחנו עושים יישוב קהילתי, כולם מסתדרים ביחד, כן. איזה כיף, כן, אבל מאחורי זה מסתתרים המנגנונים מאוד מאוד קשוחים של הדרה ואפליה. כן, אבל לא רק יהודים וערבים, תנסי להיות אישה גרושה שמנסה ביוק, להתקבל כן. בוועדת בוא. קבלה,
כל מה שלא הטרו-הומוגני.
כן, קצת, אפילו אני בגיל שלי נראה לי כבר לא יכול להתקבל ליישובים כאלה, כן, אז יש לנו שם הבעיה, וזה כלי פוליטי סופר מסוכן. אני באידיאל שלי, מדברים על אידיאלים, אנחנו צריכים להיות מודל שמקובל בעולם. יש יישובים, יש כפרים, יש ערים, כל אחד יכול לבוא ולקנות דירה ובית איפה שהוא רוצה, והחוק אמור לתמוך בו לעשות את הדבר הזה, ואין דבר כזה שמירה על צוויון. שמירה על צוויון זה נשמע מאוד הגיוני ונכון, וגם לנו עכשיו, החילונים, אנחנו, כן, זה מה שאנחנו רוצים, יישובים שיגנו עלינו, כי אחרת הדתה וכל זה, זה מאוד מפתה, אבל צריך לזכור שבתמונה הגדולה, זה מייצר תמונת מצב מאוד לא דמוקרטית. ואני חושב שזה נוגע מאוד בשאלות שלנו. כן, ירושלים היא מקום סופר לא שוויוני, אבל עדיין, לפחות מבחינת החוק, כל אחד יכול לבוא ולקנות דירה בירושלים בכל חלקיה. וכמובן, זה מאוד מאוד מורכב, כן, יהודים שקונים במזרח העיר, רגע, בוא ניקח את הכיוון הזה לשם, אז יותר משתמשים בזה בשביל הפוליטיקה שלהם, וכן הלאה, אלה בעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתם, אבל עדיין, לפחות תנאי השטח הם שווים, וזה מאוד מאוד חשוב, אנחנו כרגע משחקים במגרש את התנאים שלו, מבחינה חוקית לא שווים, והרי גם הממשלות כל הזמן מנסות להגדיל את כמות המכסה שבהם מוגדר יישוב קהילתי, הקהילתי שיש בו ועדת קבלה. זה 200 משפחות, 400 משפחות.
אפרופו הסוגיה הדמוגרפית, זה חלק מהכלים.
הולך ל-1,000 משפחות, ולהבים לא מזמן, כן, יישוב להבים ליד באר שבע, שיש בו שכונה בדואית, כן? כי הוא היה גדול וכולם יכולים לקנות. עכשיו, סמוטריץ' התערב באירוע הזה, וניסה לעשות מכרז, או מנסה לעשות מכרז רק למילואים ניקים. כן, שאגב, חוקית זה מאוד מאוד בעייתי. אז צריך לשים לב.
אני חייבת להתפרץ, כי אני חייבת לענות על הסיבוב הקודם, על הסוגיה הלהט"בית, כי לסבית בחירה, אני מרגישה שאני מוכרחה לתת לזה מענה. אני דווקא רוצה לא להתווכח, אלא להסכים באופן שמביא עוד זווית לתוך השיחה הזו. אני חושבת שהמצד בירושלים הוא אחד המצדים, אם לא החשובים במדינת ישראל. אני חושבת שהוא באמת הרבה יותר ממצד שרק מדבר על זכויות של קהילה גאה, הוא מדבר על זכויות של זכויות ליברליות במרחב ציבורי, ובאמת תפיסה ליברלית בתוך הערך המאוד רחב הזה שקוראים לו שוויון. אני חושבת ש כלהט"בים וגם כדתיים, כלומר אני בכוונה נותנת רגע, ככל זהות שלא תהיה, יש לי זכות יסוד להיות מי שאני ברחובות בהם גדלתי, ואני לא צריכה לעקור את עצמי מהעיר שבה נולדתי וגדלתי, ולברוח לתל אביב, כי היא היחידה שיכולה להכיל אותי כלהט"בי. ובמשך הרבה מאוד שנים זה מה שהיה בישראל, עד ששוב פעם, התנועה שבאה מהשטח מול רשויות מקומיות ולא מול המדינה, לשאלת איפה האחריות שרשויות מקומיות לוקחות, ויחד עם החברה האזרחית הלהט"בית ורשויות שהבינו שהן צריכות לתת מענים לאוכלוסייה הלהט"בית בתוך הערים שלהם, ויש היום באמת בעשרות יישובים וערים בישראל, יש אירועי גאווה, ויש אחראי על קהילה מטעם הרשות המקומית, שמקדם פעולות ונותן מענים, ונותן שירותים שהם מותאמים לקהילה הזו. וזה בדיוק הגבול הזה, עד כמה רשויות מקומיות יכולות לקחת אחריות במקום המדינה. הלוואי והיינו במצב אוטופי שהמדינה לוקחת אחריות על כל הדברים האלה. אבל המצב הוא אנחנו רחוקים ממנו, ואני חושבת שאנחנו רחוקים שנות אור גם מלשנות את זה, עד שתהיה פה ממשלה שבכלל תתפנה לעסוק בסוגיית השלטון המקומי, ואיך הוא נראה, ולשנות את החקיקה, ואת כל רק חוק התכנון והבנייה, שביסודו כאיכשהו כתוב היום, הוא מלא טיעונים בעייתיים, ומלא באי שוויון, ובאמת מנוסח באופן מאוד מאוד גרוע. אז אני חושבת שעד שזה ישתנה, אין לנו ברירה אלא לשים ידיים בתוך הבוץ ולטפל ולתת מענים, כי תראה, עיריית תל אביב לא קמה בבוקר ואמרה, בשם הפלורליזם אנחנו נקים את מסילה ונטפל במבקשי המקלט. היו פה 60,000 מבקשי מקלט, שיושבו בתוך העיר, והיה צריך להידרש לסוגיה הזו. לא רק לתת להם שירותים, אלא גם לשירותים באוכלוסיות שגרות בשכונות מסביב למקומות ההתיישבות שלהם בתוך תל אביב, ולא הייתה ברירה. ואני חושבת שחופש רשותי מאפשר את הדברים האלה. והלוואי ובירושלים היה יותר חופש, כי הוא היה מחזק את הציבור החילוני, אפרופו הטיעון שלך, ומאפשר מענים ותשובות יותר לכולם, ואולי שווה להגיד גם משהו במטה של השיחה, מעבר למקומי, ברמה הלאומית, אולי המחנה החילוני, אם אפשר להמציא מילה כזאת, יכול קצת ללמוד פרקטיקות מקהילות אחרות שהיו מיעוט וצמחות להיות רוב, ולהקים זרמים חינוכיים, ולהקים
פחות ממלכתיות.
בדיוק, ולהקים מבנים, יישובים, עמותות שמפעילות צהרונים, וכולי וכולי, כלומר, הסגמנט החילוני הליברלי, אין לו תשתיות. ואם אפשר ללמוד משהו, זה להתחיל לעשות תשתיות, ורשויות מקומיות הן מקום נפלא להתחיל להקים תשתיות כאלה. כי ברמה המקומית הרבה יותר קל להוליד תשתית כזו ולייצר אותה, מאשר ברמה הלאומית כרגע, בטח בתקציבים ובטח בפרקטיקה. אני יכולה לקום מחר בבוקר ולקדם תשתית הלכה למעשה ביישוב קטן, מה שיהיה לי הרבה יותר קל לעשות, מאשר לקדם תשתיות מול משרד הרווחה. וזאת גם סוגיה שצריך לשאול אותה ביחס לרב תרבותיות.
אם תחבר לדיון הזה, אני לגמרי מאמין ברעיון הזה של לחשוב כמגזר, אבל בוא לא ניקח את הדוגמה הרעה מהמגזרים המיעוטיים האחרים בסביבה שלנו שעשו את זה, וזה היה הצלחה פנומנלית, אם זה החרדים והדתיים לאומיים, שבאמת התחילו כקבוצות מיעוט תחת שלטון מפאי, שאגב, סבלו מאפליה, סבלו אי הכרה תרבותית, ואפילו אנשים התביישו ללכת בשנות ה-60 וה-70 עם כיפה ברחוב, מרוב שההגמוניה החילונית הייתה כל כך דרמטית, והיום אנחנו אוכלים את המרורים, של התחושות אלבון האלה בדמות הבקלש הפופוליסטי של הליכוד וכל מה שאנחנו חווים עכשיו. אז בוא לא נחזור על בוא לא נהיה חרדים, בוא לא נהיה חילונים חרדים במובן הזה, אלא שאם אנחנו מקימים לעצמנו מוסדות, חשוב מאוד שהם יהיו אינקלוסיביים ולא אקסקלוסיביים. כרגע, אני אקח את הדוגמה הירושלמית שאני מכיר טוב, הציבור החילוני בירושלים זנח את המערכת הממלכתית, בעיקר האליטה, כן, והלך לבתי ספר הייחודיים שלו, האנתרופוסופיה, דו-לשוני,
הדמוקרטי, זה מסוכן.
כן, הדמוקרטים והניסויים, צריך לשלם עוד קצת, אני לא, אגב...
מאפשר רק לבעלי אמצעים להיות מופרדים.
העניין הוא, אז יש פה כל מיני סוגיות, התשלום הוא לא, יש פה מחסום כלכלי, אבל פתאום נהיה פיצול בירושלים, חדש שלא היה מאז שנות ה-70 של אשכנזים ומזרחים. המזרחים נשארו במערכת הממלכתית, האשכנזים הלכו למערכת הייחודית, לאנשים לא אכפת בכלל, הם אנתרופוסופי, ניסוי, דו-לשוני, כל אחד אג'נדות אחרות לגמרי, אבל זה אקסקלוסיבי. אז יש לנו את הנטייה הזאת לברוח מתוך החרדה מהסביבה לבועות הקטנות שלנו, ואם אנחנו חושבים מחדש כמגזר, חייבים לבנות מערכות שהן אינקלוסיביות, ואגב, כן ארציות, כן? במובן הזה לפחות שהרשת, כן? שיש... אנחנו לא צריכים לחשוב רק עכשיו על הגזרה שלנו, אלא באמת גם איך זה קורה בעוד מקומות. אני רק אוסיף, אולי כדוגמה, אני אתן את הבית ספר של הילד שלי, הילדים שלי, אבשלום, לומד בבית ספר יער, כביכול מה שאמרתי עכשיו, אבל של העירייה. והוא באמת סופר מגוון ברגע שהוא של העירייה, ואני רואה איך חלק מהחברים לא בא להם טוב כל כך המגוון. הבית ספר והאג'נדה מדהים, אבל המגוון...
עד שמגיעים לאוהדי ביתר, מה שנקרא.
ואולי אני, אבל אני רק אוסיף שלזכות הציבור הליברלי, שהוא באמת עדיין בכל זאת, כל המגזרים שאין להם בית ספר ללכת אליו, בסוף מתגזים לבתי ספר הממלכתיים. אם זה מאגרי עבודה, אם זה אנשים שהם לא יהודים מסיבה כזו או אחרת, ערבים שחיים בשכונות יהודיות וכאלה מגיעים לשם בסוף, הכל מתכנס למערכת הממלכתית, ואני חושב שזה גם זכות גדולה להיות חלק ממקום שהשערים שלו הם פתוחים, וצריך לשמור על זה, כן? מה שאני לא אוהב בשיח הנוכחי, הוא הגישה הזאת של בוא נעשה לנו את הטירה, כן, הטירה הזאת היא
אבל במידה מסוימת, אני חושב שסוגיה שלא, שריחפנו סביבה, אבל לא דיברנו עליה, זאת אומרת, במרחב הציבורי ממש, לא בשכונות, ולא בפעילויות של המוסדות האזרחיים, ולא במרחב הציבורי ממש, כדי שכל האוכלוסיות יהיו בתוכו, נגיד בירושלים, זה אומר שהמרחב הזה עובר, סליחה על המילה המפורשת, צנזורה מסוימת. אוקיי? זה אומר, למשל, בבית ספר יער, אז אפשר להיות פלורליסטים, אולי אתה לא תחגוג את יום הגאווה שם בבית ספר, כי זה קצת אולי יותר מדי, וזה אומר שאם אתה רוצה להיות ממלכתי, וזה אומר שבמרחב הציבורי הייתי לא מזמן בתערוכת הבוגרים של בצלאל, ודברים שקורים בתוך בניין בצלאל, שהוא מאוד מאוד מגוון בדרכים מסוימות, עדיין, מבחינת האוכלוסייה שנכנסת אליו, לא היו יכולים לשבת בכיכר ספרה, דקה משם, 100 מטר משם, בגלל שזה לא דברים שאתה יכול לשים שם. עכשיו, בתל אביב היית יכול, אבל המחיר הוא שיש אוכלוסיות שלא היו מסתובבות במרחב הציבורי, לפחות כמו שישראל רואה את עצמה כרגע. אז לאיזה כיוון אתה הולך עם זה? זאת אומרת, אתה מצנזר את עצמך במרחב הציבורי כדי שכל האוכלוסיות יוכלו להיכנס אליו, ואתה אומר, לא, יש דברים שאני לא יש דברים, אלא כמעט כל דבר אני לא מוכן להתפשר עליו.
אני אגיד על זה שאנחנו לא צריכים להיות אורתודוקסים. כן, עוד פעם. בוא נשאיר את האורתודוקסיה למגזרים השמרניים, יש די ויותר כאלה במדינה, עם הקווים האדומים, ועם לא אף שעל, ומפה זה מדרדר, והשיח הזה, וצריך להבין שמרחב ציבורי הוא תמיד מסע ומתן. הוא מסע ומתן בין קבוצות כוח, בין אינטרסים, בין ערכים, אין מרחב ציבורי אידיאלי. אנחנו הליברלים תמיד אמרנו, המרחב הליברלי הוא האידיאלי, כן? שבו האינדיבידואל, כולם מגיעים לכל אחד שילבש מה שהוא רוצה, שיעשה כאילו מה שהוא רוצה, אלא אם כן זה להתפלל בהפרדה, כן? אבל כאילו, אנחנו היינו בטוחים שזה מודל אוניברסלי, אבל הוא לא. הוא לא מודל אוניברסלי, הוא מודל פרטיקולרי של קבוצה ליברלית. צריך להבין את המגבלות של זה. עכשיו, אני חושב שמרחב ציבורי הוא צריך להיות בעצם תמיד... אנחנו צריכים לבוא אליו עם האג'נדה שלנו, עם האמונות, אבל להבין שזה מסע ומתן, ולהבין שפתרונות מקומיים, הם יכולים להיות יותר חכמים, והם לא בהכרח אוקיי, אם עכשיו אני ויתרתי פה, ואני לא אכניס את הנקבה עכשיו לכיכר ספרה, למרות שזה נורא נורא חשוב לי, זה לא אומר שאני פשעתי, וזה לא אומר שזה המילה, אני יכול לחשוב על דרכים מתוחכמות יותר ואחרות, להביא את האג'נדה. יש את המילה הזאת שכמעט בזויה בשיח הזה, של לכבד, כן? לכבד את האחרים, והיום ממש, אני לא חושב שזה עניין של לכבד, אוקיי? אני חושב שזה עניין של להבין שאנחנו עוד שחקן. במערכת מורכבת, ואנחנו צריכים לבנות קואליציות, ואנחנו צריכים כל פעם למצוא את הפתרונות שנכונים למקום, כן? וזה בשביל ההישרדות שלנו, אבל גם של האג'נדה שלנו. כלומר, זו תשובה מורכבת כזאת שלא אוהבים, אבל אני אומר, אני אגב קונסרבטיבי, אני חילוני כזה שלמד בתנועה הקונסרבטיבית, המסורתית נקראת בישראל, אז הנה יצאתי, אני לא באמת חילוני לגמרי, אבל היום כבר יותר מבעבר, אבל כן, תמיד כאילו הפרדנו את עצמנו מהנוקשות. אל תהיה נוקשה, כן? אתה יכול למצוא פתרונות.
חן, מה דעתך על זה?
שוב פעם, אני לא חושבת שיש מחלוקת עמוקה בינינו. אני חושבת שקודם כל הרעיון של מובלעות, אני מסכימה שהוא נשמע מפתה, אבל שהוא בעייתי. בוא ניתן לכל קבוצת השטח שלה ונקטין חיכוך. לא, זה הניסיון בארץ ובעולם הרי שזה פתרון מאוד קצר טווח, שמעמיק את הכיתוב, ויש את דוח קנטל בבריטניה, אחרי פרעות 2001, שאומרת בצורה גבוהה, ויש עוד מחקרים שאתם אנשי האקדמיה תדעו להגיד יותר טוב ממני. אני חושבת שבירושלים אפשר לראות באמת שכונות ערביות, שכונות חרדיות, שכונות חילוניות, ומעט מאוד מפגשים וחיכוכים ביניהם. ובתל אביב אני חושבת שאין לנו מובלעות סגורות, ברור שהעיר ברובה ליברלית חילונית, אבל עדיין יש שכונות עם אופי אחר. אבל יש במרחבים המשותפים, חופי ים, כיכרות, מערכת חינוך ותרבות, יש חיכוכים, זה קשה, זה מייצר קונפליקטים, אבל זה גם מלמד איך לחיות ביחד. כל יום זה דינמי, כל יום יש סוגיה אחרת וחדשה שבאה לפתחנו, ואנחנו שואלים שאלות. גם ההנהגה הנוכחית של העיר שנמצאת הרבה מאוד שנים, הם כל הזמן נושמת את המערכת הזו שהיא לא בהכרח מנותקת גם מהלך הרוח הציבורי במדינה. זה מאוד מאוד חשוב להגיד את זה. מדברים הרבה פעמים על תל אביב כבועה, אבל אני רוצה להגיד שתל אביב בעיניי מגדלור. הרבה מאוד מאתגרי הרווחה הלאומיים מתרכזים בתל אביב. הכי הרבה מבקשי מקלט, הכי הרבה דרי רחוב, נוער בסיכון שמתנקז לתל אביב, הרבה נשים בזנות, יש אותם גם בירושלים, נכון, אבל אני כרשות נדרשת לתת פתרונות לאוכלוסיות האלה ולשלב אותם בתוך העיר, מה שבירושלים לא קורה, ולכן בשאלה איזה עיר יותר רב תרבותית, זה לא איזה שאלה של כמה יש מכל סוג בתוך הרשות שלי, אלא איפה אני לוקחת את האחריות בעצם להתמודד עם הרב תרבותיות הזו, ולא רק להגיד יש אותה, היא קיימת פה, וניצחנו בזה. זה לא רק הדמוגרפיה. אני חושבת שיש מקום לאוטונומיה תרבותית ברמת מוסדות קהילה, אבל לא למובלעות שמייצרות סטים נפרדים של זכויות. בעיר דמוקרטית, ואנחנו עדיין חיים בדמוקרטיה, המרחב הציבורי חייב להישאר לא מופרד, נגיש ושוויוני לכולם, ואני לא בטוחה שבירושלים זה המצב כיום.
זה נקודה טובה לסיים בה, וגם התחלנו בה. אז אנחנו נסיים בשאלה קצרה שכל אחד מכם יכול להפנות לשני, על נושא שהיא מרגישה שלא מספיק נידון פה, או לא מספיק הצד השני יתייחס אליו. אז הפעם, חן, בואי את תתחילי.
וואו, אני ממש חושבת שאנחנו הרבה יותר מסכימים ממתווכחים, אז מאוד קשה לי להפנות אליך שאלה מטריסה.
אפשר גם...
אני הייתי שמחה להמשיך את השיחה הזאת, כי הייתה מרתקת בעיניי. אני חושבת שהייתי שמחה להעמיק את שאלת הבתי ספר המופרדים. אני חושבת שחינוך, אפרופו השיח שלנו, האם אנחנו צריכים לייצר לעצמנו תשתיות, חינוך היא דוגמה מאוד מאוד מעניינת להעמיק בה, מכיוון ש... ואולי דוגמה לפרק אחר בפודקאסט שלך, על זרמי החינוך הקיימים, ואין זרם חינוך חילוני, זה לא באמת קיים.
היה לנו פרק על זה לפני.
היה לך פרק כזה, אני אלך להזין אליו, כי אני חושבת שקצת נגענו בזה, וזה גם שאלה שפוגשת את המקומיות, שזה בעצם הנושא שעוטף את השיחה שלנו היום. אז אני חושבת שאם הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, אז זה היה המקום שהיינו אולי יכולים קצת להתווכח עליו, אז...
קח את הניסוח שאמרת, וכפתח לדיון שמעניין אותי בתוך השיחה שעלה, זה הקהילת הלהט"ב והתפקיד שלה. כי מה שמעניין, נגיד, בירושלים, שזו קהילה שהיא ממשיכה, היא בועטת, היא פועלת, היא חוצה מגזרים בצורה שאף אג'נדה ליברלית לא באמת מצליחה לעשות. ואני חושב שזה מאוד מעניין להבין את התפקיד הזה של התנועה, התפקיד הפוליטי של ההנחכה, איך זה גם משתנה בין מקומות שונים, ופותח מקומות בפריפריה שלא היה בהם מצד גאווה, כן? ואני חושב שזה דיון מאוד מאוד מעניין, כן? יש לנו את תל אביב עם המצד גאווה שלה, אבל בסוף, שזה גם משם התחיל, משם יוצאת הבשורה, שם גם הקהילה הרי התגבשה בשנות ה-70-80, עד כמה שאני מכיר את ההיסטוריה, כן? אבל הזרועות שלה, כן? כי פה זה באמת זרועות של תל אביב במקומות אחרים, ואיך זה לובש והופך צורות, אבל גם תפקיד כל כך חשוב פוליטית, במרחב העירוני דווקא, הרבה יותר מאשר ב...
הלהט"ביות.
כן,
כן, נייר לקמוס של, של הרבה דברים.
נכון, נכון, ועדיין, ועובר אדפטציות ש... תנועות אחרות לא כל כך יודעות לעשות, ואפשר ללמוד מהם.
נכון, על זה אנחנו מסכימים באופן גורף.
עוד משהו שאנחנו מסכימים, אבל זה יפה. תודה רבה.
תודה אדם.
הצלחנו לדבר קצת, לגעת קצת בנושא של דמוגרפיה, האם באמת המודל הירושלמי נדרש בגלל שזה העתיד של המדינה, האם יש בכלל מודל כזה, האם זה רק עניין של פשרות, אני חושב שבאמת הייתה די הרבה הסכמה, למשל, על העובדה שמובלעות שונות לגמרי נפרדות, הן יותר סכנה מאשר פתרון, למרות שיש בהן הרבה מאוד פיתוי, בטח כשהן מתרחבות למודל ארצי. דיברנו קצת בהתחלה גם על הנושא הכלכלי, שבעצם המודל הירושלמי ירושלמי יכול להתקיים רק כי הירושלים איננה עיר אוטונומית מבחינה כלכלית כרגע, היא נתמכת מאוד על ידי המדינה, שאולי צריכה לתמוך יותר ברשויות עירוניות אחרות, אבל זה לא סדרי עדיפויות. ואני חושב שהשאלה של מה זה אומר לכבד את כולם, מי זה הכולם הזה, מה זה אומר לכבד, הייתה בעצם בבסיס הדיון, כשכולנו מסכימים על, לא כולנו, כולנו באולפן לפחות, מסכימים על האמירה, אבל מה זה אומר בשטח משתנה, בין מקום אחד למקום אחר, ודבר אחר שלא דיברנו עליו בכלל, אבל התריד אותי במהלך השיחה, זה העובדה שגם בירושלים וגם בתל אביב, אני חושב שראשי הרשויות מאמצים את האמירה הזאת של לכבד את כולם, אנחנו רואים שברמה הארצית, ברחבי העולם גם, נגיד ארצות הברית היא דוגמה עכשיו, האמירה הזאת היא כבר לא מקובלת, על הרבה מאוד, על הפופוליזם שמריק הזכיר אותו קודם. מה יקרה? כשיהיה ראש עיר פופוליסט, נגיד, באחת הערים הגדולות
בישראל. יש דוגמאות עירוניות לזה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל יש.
כן,
כן. אני בטוחה שאנחנו נסכים גם עליהם. יש דוגמאות שאנחנו יכולים לתת לך ממש רשימה שלהם.
זה קודם כל פוגע.
כן, כן, אני חושב שרואים מה קורה. בערד עכשיו, למשל, דברים בסגנון הזה.
יש דוגמאות שהפתיעו אתכם, אבל אולי אחרי שנחבא את ההקלטה.
אוקיי, אוקיי. בקיצור, אני חושב שנגענו בחלק מהדברים, ויש הרבה מאוד שנשאר פתוח, ותודה רבה שוב לכן. ולמריק על שיחה ממש מרתקת שנושא שרק נגענו בקצה קצהו. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.